אורח לשבת עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב שבת שלום. זו תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מארחים אורח מיוחד לשבת, והאורח שלנו הוא בעצם, נכון יותר יהיה להגדיר אותו כמארח, ואנחנו מדברים על הרב שלמה רענן, מקים ומנכ"ל ארגון איילת השחר. שלום לך וערב שבת שלום.
ערב שבת שלום לך ולמאזינים.
טוב, הארגון הוא כבר די ותיק, לתחושתי הוא היה ואולי עדיין מוכר מאוד דווקא במעוזים חילוניים, ייתכן אפילו יותר מאשר במעוזים חרדיים.
נכון, הארגון הוקם לפני 25 שנה, ואתה יודע, אחרי 25 שנה אנחנו למדנו כבר שאין חילוניים ואין דתיים, יש יהודים.
זה נכון.
וזהו, אנחנו מוצאים, אתה יודע, פלינים ככה, פלינים ויעלומים בכל מקום ומקום.
טוב, אנחנו נדבר בעיקר על המהפכה האדירה שעשיתם, שלא לומר עשית, ממש בקיבוצים, במעוז החילוניות, למרות שוב, אתה פחות אולי אוהב את ההגדרה, אבל בוא נלך קודם להתחלה. 25 שנה, מה גורם לך, אז צעיר יחסית אני מניח, להחליט להקים ארגון, ומה היה החזון באותם ימים? האם זה הדברים שאתם עושים היום, או שזה משהו שהתפתח עם הזמן?
קודם כל, אני חייב להקדים ולומר, שמה ש תפיסת עולם שלנו הייתה לפני 25 שנה, זה שאנחנו קודם כל עושים. מה שמאפיין את ארגוני איילת השחר, זה שהגבולות העשייה שלו הן הולכות ומתרחבות, וכל פעם אנחנו מעיזים יותר ויותר. התחלנו בקהילה מאוד מעניינת, בעיר מאוד מעניינת, בנס ציונה לפני 25 שנה. כשהגעתי לארץ, קנינו בית בתחובות, ובמסעות שלי מרחובות לבני ברק, עברתי בנס ציונה, ואחרי תקופה של מספר חודשים, הייתה לי תחושה שזה מקום שאין איש, זה מקום שאולי נכון לעשות משהו.
כשאתה אומר לעשות משהו, למה התכוונת, מה עבר לך בראש? מה זה אותו משהו שצריך לעשות?
לא. העיר לא הצטיינה באיזה שהם סממנים ככה מסורתיים, דתיים. כמעט ולא ראיתי אנשים דתיים. אולי לא היו אפילו בתי מדרש, היו בתי כנס, לא היו בתי מדרש בכלל. הרגשת כשנסעת שם, שאתה נמצא במקום שונה לגמרי מרחובות, גם שונה מתל אביב. פשוט עיר רחוקה, לא כל כך מוכרת. וכשנכנסתי ככה לעובי הקורה, התברר לי שאכן היא נראית חילונית מבחוץ, אבל יש בה הרבה כמיהה מבפנים. ושאף זה היה השיעור הראשון שלמדתי. אני לא חושב שאנחנו עשינו איזושהי מהפכה בעולם החילוני הפוך, אני חושב שהמהפכה דווקא הייתה אצלנו, בכך שסיגלנו לעצמי, שסיגלנו את היכולת להקשיב ולהתבונן ולהושיט יד.
לזהות בעצם את הצורך הקיים, ופשוט, כמו שאתה אומר, להושיט יד, להוציא אותה החוצה.
כן, אני זוכר, כן, שאני קור בין דתיים לחילונים לפני 25 שנה, לא פחות מהיום ואולי יותר. השערות לא היו מצויות, כמעט אליה שיח ושיג. חיינו בעולמות נפרדים, כמעט, ללא סיבה. וכשהתחלנו, ככה לקחנו אחריות וצעדנו את הצעד הראשון.
ושוב, מה היה הצעד הראשון? זאת אומרת, מה עשיתם?
הקמנו בית מדרש קהילתי בעיר נס ציונה לפני 25 שנה.
כשזה אומר להקים בית מדרש, זה למצוא מקום...
זה אומר, זה בעיקר אומר שהחלטנו שאם אנחנו רוצים להתחבר, אז אנחנו באמת מתחברים, וקבוצה של כ-15 משפחות צעירות, שממש מ-27 ברכות עד שחגיגו את השנה הראשונה, עברו לגור בנס ציונה. זה בתקופה קצרה מאוד, תוך 3 חודשים, היו 15 משפחות חרדיות בני תורה,
שמה משך אותם לשם? איך אתה אומר להם, חבר'ה, כדאי להגיע?
אני חושב, קודם כל, אני הבנתי כבר אז, שאם אני צריך להגיד כדאי להגיע, אז אני שוגע פה. אני חיפשתי את האנשים שחיפשו להגיע. אנשים שחיפשו לעשות משהו, שהם הרגישו שיש להם את היכולות. ואתה יודע, ככה, העירה והאהבה בלטה בהם. זה, זאת אומרת, קבוצה הראשונה הייתה קבוצה ככה חדורה.
והגעת אליהם אבל מפה לאוזן, או שממש עשית איזשהו מסע פרסומי?
עשיתי מסע פרסומי קטן. והייתי צריך מהר מאוד מאוד לעצור אותו, כי באמת היו לי, היו לי פניות ככה, כמעט מעבר לחלום, לא רק לציפייה.
עכשיו, כשמגיעות משפחות, בסוף המשפחות שמגיעות אלה משפחות שיש להם בית מדרש גם במקום שממנו הם הגיעו. מה הופך את בית המדרש החדש בנס ציונה לכזה שעושה שינוי בעיר עצמה?
תשמע, אני קשה לדבר במושגים של שינוי בעיר עצמה. אנחנו מדברים בשינויים, וכמו שאנחנו מאמינים, השינוי מתחיל קודם כל בי, לפני שאני משנה אחרים. יש שם, הסיפור בנס ציונה הוא קצת יותר מורכב, אבל מה שקרה זה שאחרי שנתיים, אני כבר התוודעתי להמון המון מקומות שצריכים. הקמנו את הקהילה בעיר מודיעין, לא בקריית ספר, בקריית טבעון, במערב ראשון.
ובכל מקום זה באותה שיטה? זאת אומרת שאתה מכריז על איזשהו מקום, מקבץ אנשים שמחפשים להשפיע, והם פשוט מגיעים?
בכלל לא חפשים להשפיע, אנשים שחפשים להיבנות. ואדם מרגיש, אתה יודע, שכשהמחויבות היא דרי ערכי משמעותי לגדול. אדם מבין שחלק מהלימוד התורה שלו זה ללמד, חלק מעבודת השם שלו זה להיות, ללמוד מאחר. ואנשים שאותם משפחות שהגיעו, אני לוקח לי זמן עד שאני ככה משתכנע שבאמת המשפחה הזו מתאימה. אנחנו מוכנים את ההתאמה של הבעל, את ההתאמה של האישה.
זה בעצם סוג של מפעל שליחות מסוים? שאתם בוחרים את השליחים שיהיו בכל מקום?
כן, אבל זה שליחות, שהיא בנויה על אדני הלמידה. גם כשאני מדבר על איזשהו חיבור, אני מדבר על חיבור בתוך בית המדרש. חיבור דרך הלמידה, חיבור דרך המחנה המשותף הרחב שלנו. הבירור הזהות והדחף הכל כך אמיתי באמת להיות עם אחד.
עכשיו, אפשר יותר בקלות להבין את אותם אנשים שאתה אומר רוצים להיבנות ומגיעים, איך אבל מגיעים אל הצד השני של אלה שאולי לא מבינים שהם רוצים להיבנות עדיין, איך מייצרים את השיתוף בין שומרי התורה והמצוות לבין כאלה שעדיין לא.
נכון, אני חושב שכלל הכלל שמנחה אותנו זה באמת להיות קשובים ולהבין מה אנשים מעוניינים, להיות פנויים. אני אחזור ומה זה להיות פנויים. הפניות לאחר זה סודה עשייה, אולי אפילו סוד ההצלחה.
אבל גם על ידי פרסום, זאת אומרת, איך, או שפשוט הם עוברים שם, זאת אומרת, איך זה קורה?
תראה, אנחנו לא משקיעים בפרסום, אבל הכירות האישית, ובעיקר זה בא מפה לאוזן. אנחנו נמצאים באופן בולט בפייסבוק, אנחנו נמצאים בכל מיני כלים, אבל בוא נגיד ככה, זה לא השולם הלחם שלנו. השלום עליכם שלנו זה הפתיחת דלת בבית המדרש, פתיחת הלב ומאור פנים.
אתה התחלת את זה לפני 25 שנה, עוד מעט נשאל אותך כמה בתי מדרש כאלה זכית לפתוח, אבל אתה בקשר עם כל מקום ומקום מהיום הראשון ועד היום?
בהחלט, אבל בעיקר בתקופת הבנייה. עכשיו יש לנו איזשהו הרחבת בית המדרש בנס ציונה, אני נמצא שם יום יום.
בית המדרש מאז? אותו בית מדרש?
כן, עם כל מיני שינויים וכולי, אבל בית המדרש בנס ציונה שנמצא בבית הכנסת הגדול, אני נמצא שם רוב שעות היום. שעות הבוקר אני להזמין את כל מי ששומע אותם להצטרף לבית מדרש ערב, שיהיה ביום ביום ראשון הקרוב אנחנו מזמינים את נכדו של הבבא סאלי, הרב הראל, הרב מאיר שלום הראל, הנכד החביב של הבבא סאלי, כדי שיציל קצת מרוחו וינחה את שולחן סדר.
של ט"ו בשבט.
כן, יש לנו שם לימוד מאוד מאוד...
באיזה שעה זה יהיה?
זה יהיה בשמונה בערב.
ומה הכתובת של בית הכנסת?
רחוב תל אביב 17.
בנס ציונה.
בנס ציונה, אני קורא לכל מי ששומע אותם, לא הצטרפו ובכלל, אבל ללמוד כל ערב. אנחנו לומדים עכשיו מסכת מגילה, לומדים חבות אותי מאברכים, לומדים מוסר בסוף הסדר, לומדים פלא יועץ.
מה באמת, מה מתרחש בכל בית מדרש כזה שנבנה?
חיים. אתה רואה שהמקום שוקף חיים, אתה רואה שאנשים מרגישים קשורים לדבר הזה.
זאת אומרת, אין מסלול קבוע שהוא אחיד ומשותף לכל המקומות, אלא כל מקום בפני עצמו, מה שמתאים לקהל שנמצא באזור שם?
אין לנו, אתה יודע, התאמות הן הרבה יותר גסות, אנחנו לא תופרים חליפה לכל אחד ואחד, אבל אני חושב שכמעט כל יהודי יכול למצוא לו מרגוע ושמחה בלימוד הגמרא, לפעמים זה לימוד מפרשת השבוע, לימוד ההלכה, ובעיקר הרבה פעמים לימוד מחשבה.
טוב, יש עוד חלק, אני נחזור עוד רגע לבתי הכנסת, אבל יש עוד פעילויות תחת הארגון איילת השחר.
אמת, אני חושב שבמה שנקרא בהתיישבות העובדת, אנחנו מחוברים למאות רבות של קהילות. בחלקם זה מתחיל דרך תפילות ימים נוראים, שהערבות היא כל כך משמעותית ביום כיפור, בראש השנה, בחגים. אנחנו ממשיכים בשמחות, ואנחנו חלק מאוד מאוד מקומות זכו לשיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי עם איילת השחר. פעמים זו משפחה תורנית שבאה לגור איתה, בלמעלה מ-50 מקומות, זה שיתוף בבנייה של בתי כנסת, אנחנו נפנה חנוכה בית הכנסת בגבעת השלושה, שזה מתעכב, קיבוץ חנתון שעכשיו...
שכם נדבר עם אחד מהתושבים שם, ו...
ואני רוצה להוסיף שאנחנו גם עוזרים, אתה יודע, לקהילות ככה בראשיתיות, יש קהילה נפלאה בביקה, מה שהיה אחזות נחל בשם מחנה גדי, והמקומים, הישמלים המקומים השתלטו למקום והגיעו לפני 3 שנים משפחות תורניות, חלקם מתמר, ובנו שם קהילה יוצאת דופן. קהילה תורנית, קהילה עובדת, קהילה קירת שמיים, שהיא תהפוך, תהיה מאוד משמעותית בביקה. הם מרחיבים עכשיו את בית הכנסת, מקרבן קטן לאוהל מועד, מסביר פנים למבנה ככה, מפואר ומתאים.
פעילות החברותה שלכם עדיין קיימת? עדיין פועלת?
לא, קיימת, היא הולכת וגדלה ויש לה עשרות עשרות.
אז בוא בכמה מילים תספר למי שלא יודע מה זה כולל הפעילות הזו.
כחלק מהחיבור שלנו, כמו שאמרתי, אנחנו בנויים בעיקר למידה, אנחנו מציעים לכל מי שמתעניין ורוצה להכיר את החברה ואת העולמה של היהדות להצטרף אלינו ללימוד. יש לנו עשרות אלפי אנשים שלומדים מדי שבוע.
עשרות אלפי אנשים?
עשרות אלפי אנשים מדי שבוע.
דתיים, זאת אומרת, זה בדרך כלל דתי ולא דתי, נכון? ביחד, שהם חברו את הקבועה טלפונית בדרך כלל, נכון?
נכון, ועשרות מפגשים מתוכננים מדי שנה של אותם חברותות שפעמים, אותם חברים, שלפעמים בקשר של קשר רציף של 3 עד 5 שנים עוד לא נפגשו.
אז גם מפגשים כאלה נוצרים באופן קבוע, מדי שבוע אתם מארגנים את זה, משהו יזום או שזה, אתם מקבלים
רשומים? כן, זה משהו יזום, זה משהו מונחה, זה משהו שאנחנו מתכננים אותו. בהחלט, זה לא מפגש של זוג אחד, אנחנו מכנסים מספר זוגות.
ואיך לחברותה הזו בעצם, איך יודע האדם, בוא נגיד שוב, אני, מהמקום שבו אנחנו יותר מכירים, שזה באמת המקום הרוצה להיטיב, המקום הדתי, החרדי, אני מבין את הנכונות של האדם להשקיע ולחפש אולי את האפשרויות האלה, ובכל זאת האדם החילוני, איך הוא יודע שיש דבר כזה שנקרא חברותה, ומה גורם לו לרצות פתאום לדבר עם איזה דתי או חרדי באופן קבוע? לדבר, תשמע, ללמוד.
לרובם זה המסע הכי מרתק שיש בחיים. המסע הכי מרתק שהיה להם אי פעם בחיים, וזה מסע שכולו למידה וכולו חוויה עמוקה. זה לחלק גדול מהמשפחות, להתנתק מהטלפון הנייד 24 שעות, זה משהו שהוא לא... משהו שהוא לא נתפס.
נכון.
לשבת ולהיות, לשבת עם המשפחה במשך כמה שעות, בשבת ורק עם המשפחה, להתעסיק בדברים שברומו של עולם, בדברים ערכיים, זה משהו שלא נתפס.
אוקיי, אז אני מבין מה מושך אותם אחרי שהם כבר הגיעו לזה, אבל איך הם יודעים להגיע לזה? איך הם יודעים שיש דבר כזה חברו אותה? איך הם פונים אליכם?
כמו שקדמתי, אנחנו נמצאים ברשת בצורה די בולטת.
זאת אומרת, וזה מפה לאוזן? זאת אומרת, הם יודעים...
אנחנו נמצאים ברשת ואנחנו משקיעים בהזמנה הזו של אנשים מכל הקשת. החברתית בארץ הוא להצטרף אלינו. ובאמת, כן, יש... זה בעצם מותנה, אפשר לומר, בעצם מותנה, כמעט ברצון שלנו, אם אנחנו מפליטים החודש לקבל עוד 200 משפחות, ולחיצה אחת או שתיים על המחשב, אנחנו מקבלים עוד 200 מתעניינים. אנחנו מבסטים את זה לפי יכולת הקהילה.
אז איך באמת אתם מצליחים להיות בקשר עם כל אותם עשרות אלפי חברותות?
נכון, בגלל שאנחנו כל כך זירים, אנחנו לא פונים אליהם, כן, יש לנו מענה, אז בדרך כלל, כן, אנחנו ערוכים.
כמה עובדים צריך בשביל לחוז ראש עם כולם?
יש לנו בסביבות 60 עובדים.
באיילת השחר?
רק בפרויקט הזה.
רק בפרויקט הזה 60 עובדים?
את השחר בכלל יש כ-200 עובדים.
וואו.
אולי הסוד שלנו זה שלא כל כך מכירים אותנו, ואנחנו יותר ככה מנצלים את הצלליות כדי להגיע לכל פינה. משתדלים...
אתה מרשה לי לשאול שאלה ישראלית?
כן.
לא מכירים אתכם, כי אתם לא כל כך נמצאים במשדרי התרמה, אז כאילו, אז איך מגייסים כל כך הרבה כסף ל-200 עובדים בחודש?
אתה יודע מה? אין לי תשובה לזה, אבל זה סייעת הדשמי. אני יודע, אנחנו פרשת אמן, אני חושב שאני יכול לתת את השיעור הכללי הגדול ביותר, והנה היום התקשר אליי בן אדם במה, שמה שלמה, בשנת 2018, נתתי לך אולי זה 50-60 אלף שקל, השם שלי לא היה לחשבונית. אני מבקש לחזור על זה, אבל בבקשה בפעם, בקבלה שאתם כותבים, תזכיר, תכתוב גם את השם שלי, כי השנה אני אוכל גם לעשות איזשהו שימוש. אני, את יודע, אנחנו מאמינים שאם יש קמח יש תורה, ואם יש תורה יש קמח, באמת אנחנו מאוד מאוד זקוקים לעזרה.
טוב, אנחנו גם נשמע, חייבים פשוט לצאת להפסקה הראשונה, נשמע גם באיזה דברים, אתם דיברת ככה, הזכרת בתי כנסת, אבל בפועל אתם גם מתעסקים ממש בבנייה, עוזרים בבנייה ממש של מבנים של בתי כנסת.
ולא רק זה, אלא שאני רוצה לומר לך שאנחנו שקיעים עכשיו בסוגיה הכי גדולה, בסוגיה של השביעית.
גם בזה, טוב, אז אנחנו נצטרך לשמור, אני מקווה שישאר לנו זמן גם לזה, יוצאים להפסקה קצרה, מיד אנחנו שווים. שבנו עליכם, תוכנית שנקראת אורח לשבת, וכבר סיכמנו שהפעם מדובר במערך, הרב שלמה רענן, אז שוב שלום לך.
שלום, וערב שבת שלום.
והנה, החלק שלך כמערך מתחיל ממש עכשיו, כי מצטרף אלינו עופר שרון מקיבוץ חנתון, שלום עופר.
שלום וברכה, בערב טוב.
קיבוץ חנתון, מצד שני, הרב שלמה רענן, איך נוצר חיבור שכזה, עופר?
אנחנו באנו לגור ברחבה של הקיבוץ לפני 12 שנה. ונודע לנו שאין פה בית כנסת, משהו שככה...
מה, קיבוץ בלי בית כנסת? לא הפתיע אתכם?
בקיבוץ יש בית כנסת, אבל...
כן, לא, כי אני הייתי ציני, כי אתה יודע, בקיבוצים בדרך כלל לא משופעים בבתי כנסת.
כן, אבל הרחבה, הייתי בטוח שאחד מהשירותים שיהיו לתושבים, זה יהיה גם, אתה יודע, מבנה דת כלשהו. זה מה שהתרגלתי, באתי מהיר. הגעתי מהקריות, מבית כנסת גדול, מפואר.
כן.
והתחילה להיות פה, ככה, קהילה של חבר'ה שרוצים בית כנסת.
וכשאתה בא...
אנחנו מדברים על אנשים שומרי מסורת.
וכשאתה בא בכל זאת לאנשי קיבוץ ואומר להם, אני רוצה פה בית כנסת, כולם ישר קפצו על הרעיון ואמרו, בוא נקים ביחד?
לא.
אז מה היית צריך לעבור בדרך?
הייתי צריך לעבור דברים ככה של שכנוי, ליצור קהילה, אני אדבר על הקטע החיובי יותר, כאילו היו פה אנשים שרצו בית כנסת, והיו איתנו לאורך כל הדרך, יש פה כמה חברים שממש הלכו איתי עד הסוף עם הסיפור, אנחנו הצלחנו, ברוך השם, שיקירו לנו את הרב שלמה רענן, שהוא ממש סלה לנו את הדרך, אפשר להגיד.
איך באמת הגעתם אליו? איך ידעתם שיש אדם כזה שאפשר בכלל לפנות אליו?
אני להגיד לך ספציפית את הנקודה, איך, אני כבר לא זוכר, אני מרגיש שאני מכיר אותו שנים. ההרגשה היא שאנחנו מכירים שנים, אבל כנראה שזה היה אתה יודע, מפה לאוזן, אמרו לנו, אתם רוצים בית כנסת, דברו עם הרב שלמה רענן.
הרב רענן, אתה זוכר את הפנייה של עופר וחבריו מחנתון?
אני זוכר את הפנייה ממש בתחה, בשלהי שנת 2010.
נכון.
בנינו בית הכנסת ביישוב שנקרא תמרת בעמק ישראל. מי שהייתה שותפה איתנו ברעיון, זו הייתה מזכירת היישוב, שאחרי הייתה במועצה, ואמרה לי, אתה יודע, יש איזשהו קיבוץ, שהוקם על ידי התנועה קונסרבטיבית, יש בית הכנסת קונסרבטיבי, אבל הגיעו בהרחבה, וזה לא בשבילה, הם לא מכירים את זה, הם לא דורכים שם. אבל הם רוצים בית הכנסת. הם לא דתיים, אבל הם רוצים בית הכנסת. מה דעתך לבוא ולבדוק אם תוכל לעזור? וככה זה התחיל. אני, לא היה ווייז, לא היה GPS. שאלתי איפה זה סכנין, ובערך שמה ככה הגעתי. ומצאתי קהילה ממש בראשיתה. ונרקם קשר.
שאז בעצם, כשיש קהילה כזו, שרוצה בית כנסת, אז מה אתה עושה בשבילם? זאת אומרת, מה, אתה מחפש להם את המקום, מייעץ להם איך לבנות את זה, מארגן להם את התורמים, כמו שאני מבין גם. זאת אומרת, איך מתבצע התהליך שלכם, אלה את השחר, ושל חברי הקיבוץ?
אריאל, אתה יודע, אנחנו ברוך השם כולנו אבות. וכשבני המשפחה שלנו צריכים משהו, התחושה שאנחנו עומדים לצדם, תומכים בהם, הולכים, מחזיקים יד ביד, הולכים לכל הדרך. זה מאפשר המון המון לפגים. וככה זה הולך. אני בא, קודם כל, אני אומר, אני נותן הרגשה לקהילה, זה לא רק בעיה שלכם, זה כבר בעיה שלי גם כן. ואני פה בשבילכם.
אופר.
והזמינות, והפניות, והיכולת באמת להחליט להשקיע כסף. שלושת הדברים האלה יוצרים תחושה שזה אפשרי. אתה צריך להבין שבקהילות שהן לא דתיות, הסיפור הזה לבנות את הכנסת, זה נראה להם, כמו שאני בקשו מני היום לבנות את הכנסת בלובלין.
בלתי אפשרי כמעט.
הם אפילו לא מבינים איך להתחיל ומה להתחיל ומה זה, ומה המשמעות של זה. אתה יודע, לפעמים אני שומע בכל מיני קהילות, אחרי שכמו שדיברנו שבנינו למעלה מ-50 בתי כנסת בארץ, במקומות שאין כמובן, ואנשים ככה שואלים אותי, תגיד לי, מותר לי להיכנס לבית הכנסת כדי להוציא איזשהו דבר, את התוכניות באמצע הבנייה, אפשר להיכנס לבית הכנסת?
קודם כל, שאלה הלכתית חשובה, אתה יודע.
כן, וכל מיני שאלות שאתה כאדם דתי, יש להם תחושה, הם מציבים לפנינו.
זאת אומרת, יראת הכבוד שהם רוחשים לבית הכנסת, אתה אומר, יש מה ללמוד ממנה.
מה טוב הוא עליך, יעקב, אני יש את החבבך. וזה הגישה שהם, אתה יודע, אני שוחחנו על זה. כשאני עוזר לקהילת מוכנות, אני כל פעם נפעם מההתרגשות. אתה יודע, הם לא זכו ללמוד מה זה מצוות אנשים אלו מדע, הם לא יודעים מה זה.
עופר, אני חוזר אליך, קודם כל, מתי חנכתם את בית הכנסת?
אנחנו חנכנו את הבית כנסת באופן רשמי בשבועיים האחרונים.
ממש?
היום הייתה מרמית בבית כנסת.
ממש עכשיו?
ממש עכשיו, הבית כנסת חדש, עדיין ריח של חדש.
ועד שהוקם בית הכנסת, איפה התפללתם?
בהתחלה, בשנים הראשונות, היו מתפללים אצלי בבית. משהו שפתחנו את הבית, בוא נגיד שהיו עוד כמה בתים, לא רק אצלי, אבל אצלי זה היה בעיקר. אחרי זה דרשנו את מועדון הנוער לסופי שבוע, קיבלנו אותו.
כן.
לאט לאט זה גדל, וגם שם היו אירועים והכל. והבית כנסת התחיל להיבנה ממש לפני שנתיים, שנתיים וחצי משהו.
וכמה בעצם מתפללים קבועים יש בבית הכנסת?
קבועים אנחנו 10, אבל זה כל הזמן הולך וגודל. מאז שהבית כנסת נפתח, יש תחושה שהולכים להגיע יותר אנשים.
גם הוותיקים, ותיקי הקיבוץ, באים לפחות להציץ?
קודם כל מגיעים גם הקיבוץ וגם הרחבה, אין פה איזה הכללה, אתה יודע, יש פה גם מפה וגם מפה, יש פה המון אנשים, דווקא מהקיבוץ, שבוא נגיד שהם הולכים לבית כנסת שם, אבל שמגיעים ההורים שלהם, או המשפחה, הם מגיעים אלינו. הם מגיעים אלינו, וזה קורה כל סוף שבוע.
והתנגדויות שהיו בעבר, התהפכו גם, או שרק נחלשו?
תראה, ההתנגדויות נהפכו למצב עובדתי כרגע. כרגע עומד בניין לתפארת, עם ראות שהרב שלמה רענן דאג לראות אותו ברמה של מעט בית מקדש. למדתי את המשפט הזה.
בית מקדש מעט.
אתה רואה?
עדיין לומד את המשפט.
בית מקדש מעט, אבל... אני אומר לך שאנחנו שם ממש בהתעלות רוחנית שקשה להזכיר אותה.
קודם כל שתבין, אבל הכנסת אולי מפואר ביותר. ואני חושב שהיום חגגו שם בר מצווה, זה בר מצווה הראשונה?
בר מצווה הראשונה, כן, פעם ראשונה שיש שם אירוע.
והיו כמה? כמה אנשים השתתפו היום?
לדעתי, אם אנחנו ניקח את כל המכלול, סדר גודל של 70 איש.
וואו.
ומי שהגיעו, שהגיעו באמצע שבוע לעלייה לתורה של מצווה.
אבל... לא מצווה של תאומים שהיה היום.
תופס ארבע הם קיבלו השבוע, נכון אופן?
כן, התופס ארבע הגיע השבוע, הוא ממוסגר, נמצא לבית כנסת, כדי שלא יהיו שאלות.
ורק בחנתון מבינים, חנתון ובנותיה מבינים, זה לא בית הכנסת, זה מדרש גם. בקושי מקיים בו שיעורים.
זאת אומרת, גם יש שיעורים באופן קבוע במהלך השבוע?
זה, יש כל מיני תוכניות לגבי זה שהבית כנסת יפעל בכל מהלך השבוע. והלוואי ונוכל להשיג, השאיפה היא גם שיהיה מניין גם באמצע השבוע.
טוב, אני מאחל לכם שמהר מאוד לא יהיה לכם מקום, מספיק מקום בבית הכנסת, ותצטרכו לייצר הרחבה גם לבית הכנסת, לא רק לקיבוץ.
אריאל, אני רוצה להזמין את האנשים, תשמעו, יש אכסניה, יש בית הערכה בקיבוץ חנתון. כדאי לכם לבוא, בשבתות בעיקר, כדי ככה להתבשם.
טוב.
מיופייה של תפילה.
זה גם אני מניח שהקיבוץ הוא מקום מאוד יפה.
מאוד מאוד.
בגליל.
כן, כל הישוב, הרחבה, הקיבוץ, הכל נראה פה עכשיו, במיוחד עכשיו בתקופה הזאת, ובמיוחד אחרי הסוף שבוע, רבוי גשם בעזרת השם.
הכל ירוק ופורח.
הכל יהיה ירוק כמו שצריך.
יפה, טוב.
ירוק, הקיבוץ נמצא, על שפת האגם, אגם המים הלחוטים הגדול בארץ, של המוביל הארצי.
אגם אשכול, כן.
כן, אגם אשכול, ואתה יודע, אתה צופה את פני הרי הגליל, הרי הגליל התחתון, את הכפרים שמסביב, זו חוויה יוצאת דופן.
טוב, אז הנה, אז אולי גם שומעים אותנו מאזינים, וככל אני מניח שיבואו יותר, זה גם ירומם עוד יותר את המקום. עופר שרון, קיבוץ חנתון, אנחנו מודים לך ששיתפת אותנו בהקמת בית הכנסת.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לך. הרב רענן, 50 בתי כנסת, איך אתה מספיק לבקר בכולם?
אתה יודע, מזל שיש, הוא לבקר בכלו, אז יש איזושהי הבטחה. שבית הכנסת נוכל לבקר בו, אבל כן, במשך השנה כולה אני הרבה מאוד ימים נמצא בקהילות האלה ומשתתף בשיעורים, משתתף באירועים, וחלק לא מבוטל מהבתי כנסת מגיעים אליי.
בוא נתעכב עוד רגע על העניין הזה של הקיבוץ. אתה יודע, אנחנו יודעים שקיבוץ זה שיח חילוניות. איך בכל זאת אתה מצליח להגיע לקיבוצים מכל הסוגים והמינים, שלא היה שם עד היום שום סוג של בית כנסת, אפילו לא קונסרבטיבי, ולבוא אל הקהילה עם הרעיון הזה של בוא נקים בית כנסת, איך זה מתקבל בכלל?
קודם כל, אני רוצה להקדים ולומר שזה לא הכי חילוני. הם חלק גדול מהעקרונות ועליהם נבנתה חברה קיבוצים, הם עקרונות יהודיים. ניסו לעשות איזושהי התאמה. כדוגמה, הבינו שקהילה בלי מרכז קהילתי לא יכולה להתקיים, והמרכז הקהילתי שלנו ב-2000 שנים האחרונות, היה בית הכנסת ששם כל המוסדות, הקיבוצים ניסו להפוך את חדר האוכל למרכז הקהילתי, לתת איזושהי כביכול אלטרנטיבה, וזה קשה. ובמקומות האלה מבינים יותר ויותר עם השנים, שבלי החיבור הקהילתי, שבשנים האחרונות ככה מובן פחות ופחות, הם מאבדים את האפיון המיוחד שלהם.
ובכל זאת היה מקום שניסית, הגעת אליו, וזה עדיין לא הצליח? בגלל התנגדות נחרצת?
כן, יש לו מעט מקומות, ואני תולה, תשמע, ההתנגדות היא, בדרך כלל ההתנגדות היא מגיעה, אם התהליך לא נעשה נכון, אם הם לא היו בשלים לרעיון הזה. אבל אחרי היכרות, הרבה הרבה יותר קל.
טוב, אנחנו נעשה עוד הפסקה עכשיו.
ההתנגדות היא לא התנגדות עקרונית, ההתנגדות היא פחד, היא חשש.
כן.
וזה עובר כחוט השני בכל המקומות. אוקיי, התחיל בית הכנסת, מחר זה יהיה מיקרו, בעוד חודש זה יהיה עירוב, ואז...
תראה, מצד האמת, החשש אולי נכון, זאת אומרת, לא הסיבות לחשש, אבל החשש אולי נכון, כי אני מניח שזה גם מה שקורה באמת בתהליך.
אני לא בכלל מסכים עם זה.
אה, לא? זאת אומרת, אתה מבחינתך עוצר שם?
אני לא אמרתי שאני עוצר שם, אבל זה לא מחייב. אני לא הוליך, אני קשור.
לא שאתה לא טועה, אבל אני מניח באופן טבעי, כשמקימים בית כנסת ואנשים מתקרבים, אז הם רוצים יותר, הם לא רוצים לייצר בלבוא פעם בשבוע לשעה לבית הכנסת.
בשבוע שעבר הייתי בביקור ביום שישי, שעות הצהריים, בקהילה בקרקור, שיש שם רצון של מספר תושבים להקים בית הכנסת, יש שם התנגדות עזה ביותר. אנשים שתושבים של המקום, הביאו התנגדות כל כך מוזרה, שבו אנחנו הולכים על זה מלחמה. וכשישבתי כאן בבית, ישבתי אולי עד שעות הצהריים המאוחרות, ניסיתי להבין למה, סוגיה הזו למוכרת. ובאמת, מה שהניע אותם זה הפחד, ולפחד אין גבולות. הדמיון משתלט.
אבל אז כשהם רואים אותך ואתה... ואני מניח שהם מתרשמים, אז זה באמת מרקח את החששות?
זה לא. ברגע שהם מדברים ומבררים, ומנסים להבין מה זה, הרבה יותר קל להם.
טוב, אנחנו חייבים לצאת לעוד הפסקה קצרה, ועוד מעט נעשה שיחה נוספת עם עוד מושב, שזכה גם הוא להקים בית כנסת.
עוד קיבוץ.
שבנו אליכם, הרב שלמה רענן, אנחנו רוצים לצרף עכשיו את דני... מטרי, אני מקווה שאני אומר את שם המשפחה נכון, מקיבוץ ניר יצחק, דייקתי דני?
נכון מאוד, דניאל מטרי, כן.
דניאל מטרי, עוד יותר טוב.
כן.
מטרי בימים אלה זה דווקא מסתדר לנו עם איזה גאוויר. כמה שנים אתה גר בניר יצחק?
האמת היא שרק שנה, לפני זה הייתי גר בקיבוץ סמוך, בקיבוץ קרם שלום, ששם 12 שנים, בשנה האחרונה בניר יצחק.
לא מעבר דרמטי, אפשר לומר, זה פחות יותר אותו אזור.
נכון.
אוקיי. ובית הכנסת, ממתי אתה פוקד?
בשבתות ובחגים.
וממתי? ממתי?
ממתי? מהרגע שפתחו בית כנסת.
שזה...
את השחר הגיעו לנו לפתוח בית כנסת בקיבוץ סופה.
שזה קיבוץ סמוך, נכון?
כן, הוא בין קרם שלום לבין ניר יצחק, ממש ככה באמצע. אז זהו, זכינו שיפתחו לנו בית כנסת. שברוך השם, בכלל, בכל האזור פתחו בתי כנסיות, שמשמור אתכם, הילד השחר, באמת, אני פה אומר תודה רבה לרב שלמה רענן, שזו זכות ענקית ועצומה לעוטף עזה, שברוך השם, מאז שיש ספרי תורה באזור ובתי כנסיות, אין לנו כבר צבע אדום, ויש שקט, סוף סוף השתבח שמו, זה התרופה שלו צריכים כנראה, ואף אחד לא הבין את זה אף פעם.
וואו, הרב רענן, אתה שומע את הדברים.
עם השם, לא ישמור לי, שב שקט שומר.
רגע, הגעתי לקול הזה, סוף סוף,
שתבח שמו. רב רענן, מתי הוקם בית הכנסת בקיבוץ סופה?
בקיבוץ סופה פתחנו בית כנסת לפני כשנתיים, ובקיבוץ קרם שלום לפני 4 שנים. אתה אומר שזה לא הבדל גדול, קרם שלום יושב על מעבר הגבולות של מצרים, עזה, וישראל, וניר יצחק טיפה יותר צפונה, וגם ממש על גבול עזה.
דניאל, בתור מי שגר שם באזור לפני שהיה בית הכנסת ואחרי, וגם בתהליך אני מניח, איך זה התקבל בקרב החברים בקיבוצים, ביישובים באזור?
כמו כל דבר שהוא חדש לאנשים, זה בהתחלה יש חששות, יש סקרנות, ולפעמים כאילו החשש הוא לפעמים גם יותר גדול ומוקצן, אבל שלאט לאט הזמן עובר, מבינים שלא היה ממה לפחד, ואפילו מגיעים לפקוד, כי זה מעניין וזה מסקרן, ורואים שזה באמת דבר טוב, שהוא בא ממקום טוב, ואז פתאום אתה רואה אנשים שהיו באמת, שמשמור אותם בכיוון השני, לגמרי רחוקים, פתאום מתקרבים, פתאום מספרים על המשפחה ופעם איפה יש להם איזה קרבה למחיית דת, והסבא היה רב או משהו כזה, והסיפורים מתחילים לצאת, ופתאום אתה יודע, נגיד הזכרות שפתאום הם עושים, ששנים לא עשו דבר כזה, זה הלב נפתח, וזה כיף, וזה אחדות, משהו מקסים, שבתות של ביחד.
אז בעצם בית הכנסת באמת הופך להיות סוג של מרכז קהילתי לקהילה המקומית?
אם לפני זה היה מעניין פאב בשבת, או דברים כאלו, או ללכת לראות איזה סרט ביחד, אז פתאום בית הכנסת הופס את המקום המרכזי. התפילה ביחד, השירים, הארוחת בוקר למשל שעושים אחרי זה ביחד, או עושים איזה שיעור, שהוא נחמד באמת לכולם, שיעורים שהם גלילים, אתה יודע, שכיף לשמוע, כיף להזין. כולם פשוט באים, אין מקום כבר, אין מקום, שזה היה הדבר הכי כאילו ש...
כמה באמת מתפללים יש כיום בבית הכנסת שלכם?
תראה, בהתחלה זה התחיל מ5 אנשים, לאט לאט נהיה מניין, היום זה 30 אנשים, זה יש לנו 30, פעמים גם 40 ו-50, שאין לנו מקום, אנחנו עושים את זה, יוצאים לבית הכנסת, ועושים את זה בחצר למעלה. לא קשור לקורונה, כי פשוט אין מקום, ברוך השם.
יש אנשים שנכנסים לבית הכנסת בפעם הראשונה, ואתה נדאם שהם בכלל דורכים שם?
בוודאי, בוודאי. ואז אתה מגלה גם שהם משפחת לוי או כהנים, זה בכלל כאילו, וואו. זה וואו גדול בעצם. כן, כן, כן. זה זכות עצומה. אני כל פעם שאני מדבר על זה, אני מחייך, אני עכשיו גם כן מחייך. כיף לדבר על זה כל פעם, שואלים אתם את השאלות האלו, איך בקיבוץ זה כנסת, איך אתם וזה, והנה זה מסתדר וזה עובד יפה, ואנשים מהשאלות, אנשים מבחוץ, באים להסתקרן, ואפילו גם תורם, למשל, סתם דוגמה, רוצים לתרום מזון ודברים כאלה, או סתם כסף, וגם כן, תעשו לנו הזכרות, הם לא דברים באזור, אבל תעשו לנו לעילוי נשמע ככה, הנה, להוגיות ודברים כאלה, אנשים משתתפים כאילו ותומכים מרחוק, שזה יפה, זה כיף, זה נחמד, זה ממש כיף.
מקיבוצים אחרים גם פונים אליכם ושואלים אתכם על התהליך, כאלה שמתעניינים אולי להקים בית כנסת גם אצלם?
אני מקווה שאתה רק אתה ואני והרב שלמה רענן, אבל אנשים גם כאלו שלא, בעילום שהם עדיפים את הדקים, הם לא רוצים שידעו ולא נעים להם, הם פונים אלינו ככה לעשות משהו ככה בשקט, או באמת להישאר בתרומה בעילום שם, ואנחנו עושים את הכל מה שאפשר לעשות.
איזה יופי. טוב, הרב רענן, משהו שאתה רוצה לומר לדניאל.
ידידי דניאל, מתי בית הכנסת בקיבוץ ניר יצחק? מתי מתחילים?
או, רגע, עכשיו, הקץ שלנו, המניינים השלמים האלה, אני מפחד שאם משתך בניר יצחק, אז אני לא אגיע לסופה, ואז מה אני אעשה? אתה מבין? אני אהיה קרוב בין השניים. אבל בעזרת השם שנזכה למניין ענה גם בניר יצחק וגם בסופה ונעשה חלוקה, זה יגיע גם בעזרת השם.
בעזרת השם.
אתה הראשון שתדע מן הסתם. אתה הראשון שתדע.
יפה. דניאל מטרי, קיבוץ ניר יצחק, תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה רבה לבורא העולם ולכולכם.
תודה רבה. הרב שלמה רענן, אנחנו ממש נמצאים בסיום. בוא נדבר רגע על שנת השמיטה, שנה מיוחדת, ובשנה הזו גם אתם הקמתם פרויקט מיוחד.
זו השמיטה השלישית שאנחנו לומדים בחקלאים. ראינו ברכה שהזריעה בשנת השמיטה מוציאה פירות נפלאים.
כשאתה מדבר על זריעה רוחנית במקרה שלכם,
כל מה שאנחנו זורים בשנת השמיטה, חברותות שאנחנו לומדים עם החקלאים, אני חושב.
אז בעצם בואו רק שנבין בדיוק את התמונה, חקלאים, גם כאלה שאינם שומרי תורה מצוות ביום יום, לא מוגדרים ככאלה לפחות, מבינים שכדאי להם, שהם צריכים וכדאי להם להשבית את השדות שלהם, ואתם בעצם מנצלים את השנה הזו, שהם בעצם חופשיים מעבודת השדה, ומצמידים להם חברות היומית.
חברותה שמלווה אותה ושלומדת איתה, ושנושאת בעול, את צריך להבין את זה, שניסיון של החקלאי, לא לאבד את האדמה בשנת השמיץ, אחד הניסיונות הקשים ביותר. זה לא רק נושא כלכלי, הוא קשור ליצירה, לחדוות החקלאות הזו. ובשבילו השנה, זה בעצם יותר משנה, זה כמעט שנה וחצי. לא לאבד את השדה.
זה ניסיון גדול.
זה ניסיון גדול, מבין מישהו. לא עוזר לו ולא נותן לו יד ולא מלווה אותו, זה כמעט בלתי אפשרי.
טוב, אז הנה, ברוך השם שאתם קיימים גם בתחום הזה.
יש מאות מאוד, למעלה מ-500 חקלאים שלנו, שעובדים אותם.
וואו.
כמעט בכל שעה.
טוב, אז לסיום, ממש במשפט, שמעו אותנו בטח מאזינים שאולי גם בוער בהם הרצון להיטיב את עצמם ולהיטיב לסביבתם, פשוט פונים לארגון איילת השחר ואתם תדעו לנתב אותם?
בדיוק ככה, אתם יכולים להיכנס לאתר שלנו בארגון איילת השחר ולהשאיר הודעות, ואת יודע מה? אולי לכבודך, אריאל, אני אתן אפילו את הטלפון האישי שלי.
בבקשה.
052
כן
6176 222
052-6176-222. מי שרוצה לפנות אליך, מי שרציני באמת רוצה לפנות אליך בעניין, אז מוזמן לעשות זאת.
כן, בפניות יכולות להיות חל מעזרה, התנדבות או בקשה לסיוע בהקמה, יורים ושל בתי כנסת וכהנה וכהנה.
טוב, הרב שלמה רענן, מקים ומנכ״ל איילת השחר, אחת לכמה שנים ככה יוצא לנו לשוחח, וכל פעם זה מדהים לראות עד כמה עוד הספקתם לעשות בתקופה הזו. תמשיכו ככה ואף תגבירו את הקצב.
תודה רבה לכם.
תודה רבה לך. תודה לפסח בגד, שהיה הטכנאי שלנו. תודה גם לישי נוימן. תודה לכם המאזינים, ושבת שלום.